אנחנו מתחילים ללמוד את הביור על הפסוק סוס אסיס, נמצא בלקוטי תורה על פרשת ניצבים, בדף ממח בעמודה הרביעית למטה, שורה האחרונה למטה. זה מאמר ביור על המאמר הקודם. המאמר הקודם היה על פסוק סוס אסיס בהשם, חשמור זקן ביאר בעריכות את העניין הפנימי של תקיעת שופר, שתקיעת שופר ממשיך את החידוש של החיות האלוקית לעולם למשך שנה נוספת. הוא הסביר ברחבה למה זה דווקא שופר ולמה לא מצוות אחרות, ועכשיו יש כאן מאמר שמסביר את הנקודה הזו קצת יותר בעומק. אז נראה את ההתחלה. ולתוספת ביור, להבין עניין השופר. נוסיף כאן ביור נוסף על הביור הקודם, להבין את המשמעות של המצווה המיוחדת של תקיעת שופר ומה היא פועלת. כדי להבין את זה, אז הוא נותן הקדמה ארוכה שנמשך חלק חשוב של המאמר, ההקדמה, כדי להבין את נושא השופר. מה הנושא שהוא מקדים, שאותו נלמד עכשיו? צריך להקדים תחילה עניין ממלא וסובב. ידוע שיש שני אורות אלוקיים שמשפיעים על העולם. אור אחד נקרא אור הסובב כל עלמין, והאור נוסף נקרא אור הממלא כל עלמין. אז הוא אומר, צריך להבין משהו מאוד חשוב בהבנה שיש בין המעבר מהאור הנעלה שנקרא סובב כל עלמין למעבר לאור שנקרא ממלא כל עלמין. מה כאן לא מובן? זה אומר כך, כי לכאורה אינו מובן. יש כאן משהו שאנחנו רוצים להבין, משהו שלא מובן. מאחר, הוא מקדים ואומר, מאחר שידוע שפירוש סובב, כשאומרים אור הסובב כל עלמין, אז מי ששומע את המילה סובב ולא מבין את המשמעות של האור הזה, חושב כאילו מדובר כאן באור אלוקי שהוא לא נמצא בתוך הנבראים, אלא הוא סובב, הוא מבחוץ, הוא מקיף עליהם. זה הרי לא הפירוש סובב. שפירוש סובב, אין פירושו שסובב הוא מקיף מלמעלה. סובב, אין הכוונה היא שמדובר באור שסובב, מקיף ונמצא מלמעלה מעל העולם ולא בתוכו. זה ברור שלא זה הכוונה סובב, אלא שהוא נמצא למטה כמו למעלה. אור הסובב נמצא באותו מידה שהוא נמצא למעלה בעולמות עליונים, באותה מידה בדיוק הוא נמצא למטה בעולם הכי תחתון והכי גשמי. בכל מקום הוא נמצא באופן מלא כל הזמן. אז אם כך, מה ההבדל בין אור הסובב, שקוראים לו סובב, במובן כאילו הוא רחוק, לאור הממלא, שהמובן שלו שהוא ממלא ונמצא באופן מורגש ופנימי? מה ההבדל ביניהם? רק שההפרש הוא, ההבדל בין אור הסובב לאור הממלא, בבחינת העלם או בבחינת גילוי. אור הסובב נקרא סובב כי הוא נשאר אור שנעלם ומנותק ומרומם מהנבראים, לכן הוא נקרא סובב. אור הממלא הוא אור שמתגלה לנברא, לכן הוא נקרא אור הממלא. עד כאן, קודם כל הגדרנו מה ההגדרה של אור הסובב ומה ההגדרה של אור הממלא. עכשיו, מה השאלה שהוא רוצה לשאול? אם כן, איך יתקרב אל השכל? איך נוכל לקלוט ולהבין בהיגיון מה שנודע? איך נוכל להבין מה שידוע שכתוב בספרי הקבלה והחסידות, שיש ריבו רבבות, בחינות בחינות ומדרגות וצמצומים רבים ושונים? מבואר בספרי הקבלה שיש ריבוי עצום, מיליונים של מדרגות וצמצומים, עד שבא מבחינת סובב שהוא בבחינת העלם לבחינת ממלא שהוא בבחינת גילוי. כדי שיעבור ממצב של העלם, של סובב, ממצב של גילוי, שזה מצב של ממלא, המעבר מבחינת סובב לבחינת ממלא זה מיליונים של דרגות שצריך לרדת כדי שיעבור ממצב של הלם למצב של גילוי, ממצב של אינסוף למצב של מצומצם. מה השאלה? מה, מאחר שהכל במקום אחד, אם היינו חושבים, כמו שנקרא למי שלומד את זה בהשקפה חיצונית, שאור הסובב נמצא למעלה, בעולמות עליונים גבוהים, ואור הממלא נמצא למטה, אז המרחק בין הלמעלה ללמטה, למרחק עצום מבחינת דרגות, אפשר להבין שהמעבר מבחינת סובב לבחינת ממלא, זה ריבו רבבות מדרגות. אבל אם אנחנו אומרים שאיפה נמצא אור הסובב? למטה. נמצא בתוך השולחן. איפה נמצא אור הממלא? בתוך השולחן. כל ההבדל ביניהם, שאור הסובב הוא נעלם, ואור הממלא הוא גלוי. אז הוא אומר, איך אפשר להבין שהמעבר מהמצב של העלם למצב של גילוי, באותו מקום עצמו, יהיה צורך במיליונים של דרגות? הרי מאחר שהכל במקום אחד, הרי אם אנחנו אומרים שגם סובב וגם ממלא נמצאים שניהם באותו מקום, ואין ביניהם ריחוק מקום, אין ריחוק מקום ביניהם, זה לא שאחד נמצא בדרגה רחוקה גבוהה ואחד למטה, וכלום חסר רק, אז מה בסך הכל צריך שיקרה במעבר ממצב של סובב למצב ממלא? יציאה מההלם אל הגילוי, זה הכל מה שצריך לקרוא. זה אותו אור, הוא נמצא באותו מקום, כשהוא נמצא במצב של ההלם קוראים לו סובב, כשהוא נמצא במצב של גילוי קוראים לו ממלא. אז מעבר מההלם לגילוי, לכאורה, איך שייך לומר כל כך ריבו רבבות מדרגות וצמצומים רבים ושונים עד אין קץ ותחליט? כן, אדם, אם זה בסך הכל מעבר מבחינה של הלם מבחינה של גילוי, אבל הם נמצאים באותו מקום, איך ייתכן לקלוט בהיגיון שלנו שמעבר ממצב של הלם למצב של גילוי צריך מיליונים של דרגות בדרך? לכאורה זה סך הכל היה צריך להיות מדרגה אחת, דילוג אחד ממצב של הלם למצב של גילוי, זה הכל. למה זה לוקח כל כך הרבה? וכדי להבין את זה, אז אומר, ניתן לכך משל מהעולם שלנו, מהעולם שאנחנו מכירים. ניתן משל, שהמשל יסביר לנו שיכול להיות שתי דברים שנמצאים באותו מקום, ואף על פי כן המרחק מהשלב הראשון לשלב השני הוא מרחק מאוד מאוד גדול, וצריך הרבה שלבים לרדת מהשלב הראשון לשלב השני, למרות ששניהם נמצאים באותו מקום. ניקח דוגמה. אך העניין יובן על דרך משל מבשרי החזה. בוא ניקח משל מבשרי, דיינו ניקח משל מהחיים שלנו, הגוף והנפש שלנו, מדברים המוכרים לנו. מה המשל? מה שנראה בחוש, אפשר לראות בצורה מוחשית, באדם הגשמי. קח משהו שנמצא בצורה מוחשית אצל אדם גשמי. מה קורה באדם הגשמי? אני מביא דוגמה. שיש לו שכל וחוכמה להשכיל כל דבר אשר יעשה. יש לו קודם כל לבן אדם שכל. יש לו הבנה. להבין ולתכנן כל דבר שהוא רוצה לעשות. ולפי מה שהסכימה חוכמתו, מה שהוא החליט בשכל שלו שזה דבר ראוי ורצוי, הוא חשב על איזה תוכנית מסוימת, והגיע למסקנה השכלית שזה דבר ראוי ורצוי, מה השלב הבא שקורה? כך נוטה רצונו לעשות הדבר ההוא. אז אחרי שהוא החליט בהיגיון שהדבר הזה הוא הגיוני, מה השלב הבא שקורה? אז הרצון שלו נכנס לפעולה, ואומר, טוב, אז אני רוצה את זה. אז אני עכשיו רוצה את זה, ויש לי ממש רצון חזק לדבר. לעשות הדבר ההוא שחייבה חוכמתו. אחרי שהבנת שהדבר הזה הוא נכון, אז הרצון שלך נכנס לפעולה. שכמו שחייבה חוכמתו לדבר ההוא, כמה שההיגיון שלו חייב ואמר שאדם צריך לעשות דבר מסוים, כך יש לו רצון ותשוקה לאותו דבר. אז עכשיו יהיה לו רצון, יהיה לו תשוקה להגיע לאותו דבר שהוא הבין בהיגיון שזה מה שהוא רוצה. שהחוכמה מנהגת את הרצון, כנודע. החוכמה היא מובילה את הרצון. הבנתי ככה, אז אני רוצה. אוקיי, אז יש לנו כאן כרגע שתי שלבים. הבנה ורצון. עכשיו נתקדם לשלב שלישי. על פי הרצון, אוקיי, עכשיו שאני רוצה את זה, עכשיו אני צריך לתכנן איך אני משיג את זה. צריך לחשוב על הפרטים, איך אני מגיע לזה. אני כבר הבנתי שזה חשוב. אני כבר מרגיש רצון. עכשיו, על פי הרצון, מחשב, הוא מהרר, הוא עדיין לפני המימוש. הוא חושב במחשבות, הוא מהרר עירורים, איך לגמור מה שעלה ברצונו. איך לממש את זה, איך להגיע לזה. יש תוכניות שצריך לעשות, צריך להחליט מה השלבים כדי להגיע ליד. שפעולת הדבר אינה נגמרת, הוא לא יוכל להגיע שורה תחתונה לדבר שאותו הוא רוצה, אלא על ידי הרהור אותיות מחשבתו. הוא צריך לפני כן להרהר במחשבה איך בדיוק הוא מצליח להשיג את מה שהוא רוצה. יש לנו כאן, אם כך, שלושה שלבים. קודם כל, ההיגיון שהדבר הזה חשוב, אחר כך הרצון להשיג את הדבר, ואחר כך התוכנית המחשבתית איך לממש את הרצון שלו. שאותיות הללו, האותיות האלה שהוא חושב במחשבה שלו, איך לממש את התוכנית, הם למטה ממדרגת הרצון כנראה. זה בא אחרי הרצון. אחרי שאני כבר רוצה, אז כדרגה נמוכה מהרצון יש את האותיות, הערעורים, איך לממש את הרצון. אוקיי, אחרי שיש לנו עכשיו בהבנה שלנו שלושת התחנות הללו, הוא אומר, עכשיו בוא נעשה חשבון מעניין. איפה, באיזה מקום בגוף נמצאים שלושת הדברים הללו? החוכמה, שהוא מבין שזה חשוב, הרצון שהוא נמשך לרצות את הדבר, והערעור המחשבתי שהוא מתכנן את זה. איפה שלושת האלה נמצאים? והנה מקום משכן השכל הוא במוח. וכן משכן הרצון הוא גם כן במוח. וגם ערעור אותיות המחשבה הוא מערער ומחשב. איפה? במוח. הרי, אז מה אנחנו רואים למסקנה? שבמוח אחד יש בו גימל מיני התלבשות. באותו מוח יש שלושה שלבים שונים ורחוקים באופן גדול, באופן איך המוח כרגע עובד. השלב שהוא עובד בתובנה שונה מהשלב שהוא עובד ברצון, ושונה מהשלב שהוא עובד בעירור המחשבתי, איך לבצע את הרצון. אז הם סך הכל נמצאים באותו מקום, ותראה כמה זה עבר, זה יכול להתקע בכל אחד מהשלבים ולא להתקדם גם הלאה. שמתחילה מתלבש בחוכמה, תחנה ראשונה זה יורד לחוכמה, והשלב השני זה והחוכמה מתלבשת ברצון, השלב השלישי הוא והרצון מתלבש באותיות המחשבה. והכל, שלושת השלבים האלה איפה הם נמצאים? במקום אחד, הוא המוח. אז מה אנחנו רואים מהמשל הזה? סך הכל משל קטן, שאמור להסביר לנו את הנמשל. מה רואים במשל? הרי שמצינו כמה בחינות והשתלשלות מעילה לעילה, מצאנו כמה דרגות והשתלשלות מעילה לעילה, זאת אומרת, ממצב אחד למצב אחר, והמרחק בין המצבים הוא גדול, והתכונות של כל מצב שונה, והכללים של כל מצב הוא אחר, וכל השלבים הרחוקים הללו, איפה הם נמצאים? במקום אחד. אז אותו דבר, זה יהיה נקודה שתסביר לנו בשאלה ששאלנו. איך אמרנו שהמעבר ממצב של העלם של סובב לגילוי של ממלא, וזה נמצא באותו מקום. ואתה אומר שהמעבר מזה לזה צריך ריבוי דרגות. הנה אתה רואה גם במוח שלנו שמעבר משלב לשלב, למרות שזה באותו מוח, באותה קופסה, באותו כמה מילימטר, והמעבר משלב לשלב, אתה יכול לראות בזה, אנחנו עברנו שלושת השלבים במהירות, אבל יש בזה הרבה תהליכים, יכול לקחת הרבה זמן עד שיכול להיות אדם שמוכשר להגיע לשלב הראשון וקשה לו והוא לא יודע איך לתרגם לשני וצריך ללמד אותו להגיע לשלישי. אז רואים שיש מצב שבמקום אחד יש הרבה דרגות.
אבל נקודת פקודה זה לא תהליך
זה תהליך ארוך שצריך לעבור אותו, כן? נסיים את הנמשל רק. והטעם הוא, מה הסיבה? מה באמת ההבדל? לפי שהתלבשות דבר רוחני אינו דומה לדבר גשמי. כשמדבר שדבר רוחני מתלבש במקום מסוים, זה לא לפי אותם כללים שדבר גשמי מתלבש במקום מסוים. כי הדבר הגשמי, כשמדבר בדבר גשמי, הוא תופס מקום. דבר גשמי תופס נפח, תופס שטח, והעליון שמתלבש בתחתון בדבר גשמי, שדבר גבוה, עליון, מתלבש בדבר נמוך, נעשה התחתון למטה ממנו בריחוק מקום. הדבר העליון לא יכול להתלבש ממש בתחתון. הוא יורד, אבל התחתון נמצא במקום אחר. הם לא יכולים להיות באותו מקום. כי בגשמיות כל שלב תופס נפח. אתה לא יכול להכניס באותו מקום גם את השולחן וגם את הכיסא, ובאותו מקום תכניס גם את הבן אדם. אם זה דבר גשמי, אז כל אחד אומר שהבן אדם צריך עכשיו לרדת לקומה הנמוכה. הוא צריך לרדת לפה, אבל הוא תופס מקום, ואם המקום, הקומה הנמוכה זה תפוס עם, עם הרבה רייטים, אז הוא לא יוכל להיכנס לשם. דבר גשמי, כל ירידה תופסת מקום, ולכן מעבר משלב לשלב, זה תהליך שיכול להיות לפעמים אני צריך לעשות הרבה פעולות כדי להוריד את העליון לתחתון. מה שאין כן, הרוחני אינו תופס מקום מצד עצמו. הדבר הרוחני לא תופס שטח ונפח כמו דבר גשמי. לכן באותו מוח יכול להיות דברים שהמרחק המנטלי ביניהם הוא עצום. זה נמצא באותו מקום, ואתה לא יכול לומר לי של רגע, זה נמצא באותו מקום, אז מה הבעיה שזה יעבור בשנייה משלב לשלב? כמו באותו לב, באותו מקום יש לך המעבר מרגש של חמלה לרגש של כעס, או הפוך, יכול לפעמים זה אומר, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול להשתחרר מהשלב הזה, אבל מה זה, זה נמצא באותו מקום, תעבור, לא, זה לא עובר ככה, למה? כי דבר רוחני, הוא לא תופס נפח, הוא לא תופס מקום, ולכן בדבר רוחני, המעבר, זה לא שאתה יכול לשאול, זה קרוב, זה לא קרבה גשמית כאן מועילה, רק שנתפס ונקלט בגדר ובחינת מקום. הרוחני נתפס במקום, אבל לא שהוא נמצא במקום ותופס מקום. שהמקום ההוא אינו אלא כלי ומשקל להשראת הרוחני בו. המוח הוא כלי שבו יכול לשרות חוכמה, בו יכול לשרות רצון, בו יכול לשרות מחשבה. אבל זה לא שהרצון תופס נפח כזה, ועכשיו הוא נמצא במילימטר הזה והוא נמצא פה. זה רק הכוונה היא שהוא תופס מקום, הכוונה היא שהמקום קולט אותו, אבל הוא בעצמו באמת לא תופס שטח ומקום. ולכן יכול להיות השראת כמה מיני כוחות והתלבשות במקום אחד. לכן אפשר ברוחניות שיהיו הרבה כוחות שונים ורחוקים אחד מהשני, והם יהיו באותו מקום, והם איזה בעיה. וזה יהיה בשבילנו ההסבר, שיסיים אחר כך בנמשל ויביא אחר כך עוד משל, למה מהמעבר מבחינת סובב כל העלמין, מבחינת ממעלה כל העלמין, למרות ששני נמצאים באותו מקום ממש, אבל המרחק ממצב זה למצב זה, אז ברוחניות אומרים, זה ריבו רבבות מדרגות. קצת קירבנו לשכל את ההבנה שאל תתפעל מקרבת המקום, לומר, זה יכול לעבור בשנייה, לא. זה נמצא באותו מקום, אבל המעבר יכול לקחת לפעמים שנים, עד שאתה תצליח, כמו במידות שהבאנו קודם, אדם שיצליח לשנות מידה מתחום אחד לתחום אחר יכול לעבוד על זה חודשים עם הרבה מאוד תרגולים, למרות שזה נמצא בקירוב מקום. קירוב המקום לא אומר שום דבר למעבר, וזה מסביר לנו את המעבר מבחינת הסובב ומבחינת הממלא. שיהיה בזה.